אני אתחיל בינתיים, זה בסדר? טוב, אז ערב טוב לכולם, סליחה על הדברים הטכניים, לא נורא. בדרך כלל כנראה שזה הולך להיות בסדר, המסר, כשיש כל הדברים הטכניים האלה. אז קרלוס ביקש שאני אחלק אתכם משהו שקשור אולי למה שאנחנו רואים יותר היום, אחרית הימים, זה תמיד דברים מעניינים. אני חושב, בכמה חודשים האחרונים אנחנו מרגישים שאנחנו כבר רואים פחות את העתיד. קשה לראות מה יהיה, אנחנו קצת יותר מדוקאים למה שאנחנו רואים. ואני חושב אחד הספרים המרכזיים שיש לנו בכתובים, שעוזרים לנו לראות דברים לגבי העתיד, זה ספר יואל. עכשיו, בגדול, אני לימדתי פעם את הקטע, את ספר יואל אצלנו בקהילה, עכשיו היה לנו 8 שיעורים. אנחנו נעשה את זה בשני שיעורים, אבל אנחנו פשוט, כשהציתי את זה בקהילה אצלנו, אנחנו התמקדנו ממש גם בעברית, במילים בעברית, בערבית יותר קל, כי חלק מהדברים זה כבר פחות יותר תרגום ואפילו כמעט פרשנות הרבה פעמים. והמטרה שלנו זה שבשיעור היום אנחנו נסתכל יותר על הנושא של יום אדוני, מה המשמעות של יום אדוני בספר יואל, וחשוב מאוד שאנחנו נבין את המשמעות של המושג, שאנחנו נבין גם את המשמעות, אבל גם כן את הקונטקסט, את ההקשר של הדברים. בשיעור הבא, יום ראשון הבא, בעזרת האדון, אנחנו נסתכל על החלק השני של ספר יואל, שיתמקד יותר בנושא של חזרה בתשובה, וגם הנושא של שיקום ותקווה. וזה יחזור לכל מה שאנחנו לומדים היום. אז אני רוצה דווקא להתחיל בקריאה של הפרק הראשון של ספר יואל, ואפילו הייתי קורא עד אמצע פרק ב', אז אני אקרא בעברית, כי אני רוצה שאתם תשמעו, יש לכם את תקראו אצלכם בערבית, אני אקרא את זה בעברית כדי שתוכלו לראות את המושגים המקבילים בשתי השפות. אז אני אקרא מיואל פרק א' עד ב', נראה עד פסוק, אני אקרא עד פסוק 14, בסדר? כן, השלב, לפחות הפסוקים הראשונים, כן, זה אמור להיות אותו דבר. דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל, שמעו זאת הזקנים, והאזינו כל יושבי הארץ. הייתה זאת בימיכם ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. הקיצו שיקורים, הופכו, והלילו כל שותי יין, על אסיס, כי נחרט מפיכם. כי גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה, ומלטעות לביא לו. שם גפני לשמה, ותענתי לקצפה, חשוף חשפה, והשליך. הלבינו שרגיה. אלי כפתולה, חגורת שק על בעל נעוריה. אוכרת מנחה ונסך מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני. שודת שדה, אבלה אדמה כשודת דגן, הובישתי ראש ומלה על ניצר. הובישו עיקרים, הלילו קורמים, על חיטה ועל שעורה, כי עבד קציר שדה. הגפן הובישה, והתאנה אומללה, רימון גם תמר ותפוח, כל עצי השדה יבשו, כי הוביש ססון לבני אדם. חיגרו וסבדו הכהנים, הלילו משרתי מסבח, בואו לינו בסקים, משרתי אלוהי, כי נמנע מבית עולרכם מנחה ונסך. קדשו צום, קראו הצרה, אספו זקנים, כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. אהה, ליום כי קרוב, יום אדוני, וכשוד משדה יבוא. הלא נגד עינינו, אוכל אוכל נחרט מבית אלוהינו, שמחה וגיל. אפשו פרודות תחת מגרפותיהן, נשמו אוצרות, נהרסו ממגורות, כהוביש דגן. מה נהנחה ואימה, נבוכו עדרי בקר, כי אין נראה להם, גם עדרי הצון נאשנו. אליך אדוני יקרא, כי אש אכלה נאות מדבר, ולהבה להתה כל עצי השדה. גם בעמות שדה תערוג אליך, כי יפשו אפיקי מים, ואש אוכלה נאות המדבר. תקעו שופר בציון, והריעו בהר קודשי, ירגזו כל הארץ, כי בא יום אדוני, כי קרוב. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על הערים, עם רב ועצום כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו לא יוסף, עד שני דור ודור. לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה, כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם פלטה לא הייתה לו. כמראה סוסים מראהו, וכפרשים כן ירוצון, ככל מרכבות הראשי הערים ירקדונו, ככל להב אש, אוכלה קש, כעם עצום ארוך מלחמה, מפניו הכילו עמים, כל פנים קיצו פרור. כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו, יעלו חומה, ואיש בדרכיו ילכו, ולא יאבטון אורחותם. ואיש אחיו לא ידחקון, גבר במסירתו ילכון, ובעד השלח ייפולו, לא יפצעו. בעיר ישוק ובחומה ירוצון, ובבתים יעלון, בעד החלונים יבואו, כגנב. לפניו רגזה ארץ, רעשו שמיים, שמש וירח גדר, וכוכבים אספו נוגהם. ואדוני נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושהו, עושה דברו. כי גדול יום אדוני ונורא מאוד, ומי יחילנו. וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום ובבכי ובמספד, וקראו לבבכם אל בגדכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים, ורב חסד, וניחם על הרעה. מי יודע, ישוב וניחם, וישאיר אחריו ברכה, מנחה ונסך לאדוני אלוהיכם. אז לא יודע מה הבנתם מהעברית, העברית קשה, האמת שהעברית קשה. אבל אנחנו נסתכל על רוב הקטעים, קטע הזה היום, ואני כמובן לא יכול להיכנס לכל מילה ולכל מחשבה, אבל אתם תקבלו את התמונה הברורה של לפחות הדברים העיקריים. אז אנחנו מתחילים כן, צריך את המצגת. כן. זה לא עובד. זה כן עובד. אז הנה, יש גם ליואל יש תעודת זהות. ואנחנו קוראים פה בעצם קצת להכיר את הנביא הזה. אז אנחנו רק יודעים את השם שלו, קוראים לו יואל, השם של אבא שלו, בן פתואל, פתואל זה אבא שלו. ואנחנו יודעים שהוא היה נביא, זה המקצוע שלו. יואל זה אומר שאדוני הוא אלוהים. וזה במיוחד חשוב בנבואה של יואל. והוא ניבא בזמן של עמוס, או לפני עמוס, ולפני מלכות יואש בן אחזיה ביהודה. עכשיו למה זה חשוב? כי המצב המדיני באותה תקופה מאוד דומה למה שאנחנו רואים היום. זה היה תקופה של אחאב ויורם, הבנים שלו וחזיה. זה היה תקופה לא טובה, במיוחד בממלכת ישראל. הנושא, כמו שאתם קראנו כמה פעמים, בטח ראיתם את זה חזר על עצמו, זה יום אדוני. עכשיו יום אדוני, אני כבר אגיד, יום אדוני זה השם של הצרה הגדולה. זה מה שאנחנו מכירים כצרה גדולה. או יום האדון. ואני אחזור כמה פעמים על המחשבה הזאת, כי חשוב להבין על מה מדובר ולמי מדובר. ובנושא הזה, זה לא רק מדבר על יום אדוני. יום אדוני, זה טוב אם אנחנו מדברים על יום אדוני, ואתם יודעים, אנשים נכנסים לאינטרנט וקוראים על כל מיני קונספירציות והכל. אבל בסוף, למה זה צריך להוביל? מה השורה התחתונה של כל זה? רק לפחד? רק לדעת? זה לא מספיק. צריך שתהיה קריאה לחזרה בתשובה, ויש גם הבטחה, שאם תהיה חזרה בתשובה, אלוהים גם כן יענה. זה מאוד חשוב. עכשיו, הנסו, או למי כל העניינים האלה, על מי זה מדבר? זה מדבר בעיקר, במרכז, זה עם ישראל. תזכרו את זה. מדובר פה על עם ישראל. כי אנחנו כמאמינים מדברים על הצרה הגדולה, ואנחנו קצת מתבלבלים עם המושגים. אבל למי הצרה הזאת? צרת יעקב, למי? לעם ישראל. עכשיו, אם אנחנו נסתכל בספר יואל שוב, אנחנו, בגלל שאנחנו עושים יותר כמו מעוף של ציפור על, על, על הספר הזה, אנחנו רואה שיש 22 אזכורים של מקומות שבהם כל הדברים האלה, כל הקטסטרופה הזאת מתרחשת. זה לא קורה בגרמניה, זה לא קורה בארצות הברית, זה קורה בישראל. אנחנו, יש לנו את המילים ישראל, יש את המילה, את ירושלים, את יהודה וציון. כולם נמצאים בתוך הגיאוגרפיה שלנו. זה המרכז של הדברים. אפילו יותר מזה. שמתם לב שקראנו על התאנה ועל הגפן. עכשיו, התאנה והגפן מסמלים בכתובים את עם ישראל. זה לא סתם שמוזכרים בספר יואל. כי אפילו המשל מכוון אותנו כדי להבין מה יקרה לעם ישראל. אז כבר עכשיו אנחנו יכולים, אם אנחנו קוראים ומבינים את הדברים האלה, אנחנו מבינים שהצרה הגדולה, המחשבה שלו, המרכז שלה, המוקד שלה, זה עם ישראל. יש השלכות בינלאומיות, זה ברור, אבל זה המוקד. עכשיו, הנבואות האלה שאנחנו קוראים ביואל, גם בספרים אחרים, זה בעצם, אנחנו קוראים זה קריאת השכמה. קריאת השכמה זה אומר, תתעוררו. חבר'ה, תתעוררו. לפני שיבוא יום אדוני. עכשיו, זה נכון שכל הדברים האלה מכוונים לישראל, אבל בואו, תסתכלו מה קורה היום. מה קורה בישראל? ואת כל הגלים שזה עושה בכל העולם. אז ישראל לא מנותקת מן העולם, והיא גם לא יכולה להיות מנותקת מן העולם. ההשלכות הן בשביל כל אחד מאיתנו באופן אישי, וגם, כמובן, לעם ישראל, אבל לכל העמים, ויהיו השלכות של עונש, לא רק, נכון שישראל זה המוקד, אתם יודעים, ברעידת אדמה, כשיש, יש את מה שנקרא המוקד, האפיסנטר, שזה המקום שהוא מקבל את הרוב של הנזק. אבל גם בטבעות של קילומטרים לפעמים יש נזק, ואנחנו יודעים שיש גם צונמי. אז צריכים להבין שהצונמי הזה יכול להגיע לכל העולם. חשוב להבין את זה. ויחד עם כל מה שאנחנו אומרים, אני לא רוצה להיות מבשר של שחורות, מה שנקרא, זה מדהים לראות איך בדבר אלוהים, שבכל נבואת זעם יש גם תקווה. וזה מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה תקווה של נחמה, של תקומה, של שיקום. אנחנו לא קראנו עד סוף ספר יואל, אנחנו נקרא בפעם הבאה, אבל חלק מזה כבר קראנו. וזה מלמד אותנו שאלוהים הוא קודם כל ריבון. חשוב להבין שכשאלוהים נותן לנו לקרוא את הדברים האלה, זה מראה שאלוהים לא יתבלבל. כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום, יש אנשים שחושבים, איפה אלוהים? תקראו. הוא אמר שזה יקרה. אלוהים שולט, אלוהים ריבון. וזה נכון גם ברמה הכלל עולמית, בטח ברמה של העם, אבל בוא נזכור, אנחנו חלק מן העולם הזה, אנחנו חיים פה. אז גם אם, אני תמיד אוהב להזכיר לאנשים, שבעצם התוכנית של אלוהים, בשביל כל אחד מאיתנו באופן אישי, זה חלק מהתוכנית לכל העולם. בוא נזכור את זה. אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך כל מה שקורה מסביב. מאוד חשוב לזכור את זה. וזה מראה לנו שגם אלוהים הוא מלא אהבה. אנחנו חזרנו בתשובה. אני מקווה לפחות הרוב פה חזרו בתשובה. אבל זאת הקריאה, אם אנחנו נקרא את ספר יואל ונהיה יותר מומחים במה שיקרה בשנים הבאות, אז כמו שנאמר פה, אפשר לדעת ספרים, אפשר לדעת הרבה דברים בראש, אבל למה זה עוזר לנו אם אנחנו לא חוזרים בתשובה? אלוהים אמר לנו את זה כדי שנחזור בתשובה, וכשאנחנו חוזרים בתשובה יש גם חסד. אלוהים מבטיח חסד. זה האלוהים שלנו. עכשיו, זה מעניין שבברית החדשה יש הזכורים של מספר יואל, ישוע מזכיר, קיפה, פולוס וגם יוחנן. אנחנו ניגע פה ושם בכמה מהציטוטים האלה. ויש דבר עוד גם מדהים שאנחנו רואים, אתם יודעים, בספר יואל, כמו בספר דניאל, יש קטעים שהפרשנים היהודים נתקעו. הם ידעו לפרש חלק מהנבואות, אבל חלק מהדברים הם לא ידעו איך להתמודד. אבל יש לנו את ספר ההתגלות. וספר ההתגלות זה כאילו שהוא לקח את מה שעם ערפל ביואל או בדניאל, ואז פתאום הוא מוחק את הכל, ופתאום דברים מתחילים יותר ברורים. אנחנו נראה את זה היום. אנחנו נראה לזה דוגמה. מה שאנחנו נעשה, אני הכי טוב כדי לסכם את ספר יואל כסיכום, זה להסתכל על הנושאים בצורה כרונולוגית, לפי הסדר, הנושאים המרכזיים. ובחלק הראשון, תסתכלו פה על, אני מקווה שאתם רואים את זה ברור, תסתכלו מצד ימין, אתם תראו בעצם שתי תקופות. יש לתקופה מצד ימין, שנקראת תקופת יואל, ויש מצד שמאל, יש התקופה של אחרית הימים. ומה שבעצם יואל עושה, הוא בעצם מדבר בהתחלה אל העם, אל האנשים שהיו שם, בזמן שלו. ואומר להם, תסתכלו מה שקורה. הוא במיוחד מדבר על הרבה. אתם יודעים מה זה הרבה שאוכל את כל העם, כן? אבל אחר כך הוא לוקח את התמונה של הרבה, והוא קושר את זה למה שיקרה באחרית הימים ביום אדוני. וזה יהיה מאוד מעניין לראות. אבל כשהוא דיבר על הרבה בתקופה של יואל, בתקופה שלו, זה לא שהם היו צריכים לנחש. הייתה התקפה של הרבה באותו זמן. הם ראו את זה מול העיניים. רואים את זה בפרק א', פסוק 16. מול העיניים שלהם הם כבר ראו את הנזק של הרבה. ואני חושב, אנחנו גם, יש טלוויזיה, ואנחנו רואים גם אצלנו, גם במדינות אחרים, היה במצרים, בסעודיה, בכל מיני מקומות, את הנזק של הרבה. אז הם ראו את זה מול העיניים שלהם. אבל זה מעניין גם שהפרשנים, כשהם קוראים את ספר יואל, הם מבינים שמה שאנחנו קוראים בפרק א', 4 עד 20, זה רק תמונה למשהו שיקרה בעתיד שהוא רוחני. משהו שהוא יותר, לא פיזי, יהיו לזה גם השלכות פיזיות, אבל זה יהיה משהו שהוא יותר רוחני. ואנחנו גם את זה נראה היום בהמשך. אז אנחנו, אני אקרא שוב עכשיו את פרק א', אני אקרא פסוקים 4 עד 20, ואני אתייחס לפסוקים האלה בצורה יותר פרטנית. ותשימו לב למילים. הוא אומר ככה, יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אחר הילק, ויתר הילק אכל חסיל. הקיצו שיכורים הופכו והעלילו כל שותי יין, על הסיס כי נכרת מפיכם, כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה, ומלטעות לבילו. אתם שמים לב, הוא מדבר בהתחלה על הרבה, ואחר כך פתאום הוא מדבר על יצורים, שיש להם כל מיני תופעות פיזיולוגיות מוזרות. והוא אומר, מה התוצאה? שם גפני לשמה, ותנתי לקצפה, חשוף חשפה והשליך והלבינו שריגיה, אלי כפתולה חגורת שק על בעל נעוריה, הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני, אבלו כהנים משרתי אדוני, שודת שדה, אבלה אדמה, כשודת דגן, הובישתי ראש ומלל יצר, הובישו עיקרים, הלילו קורמים על חיטה ועל צורה, כי אבד קציר שדה, הגפן הובישה והתנה אומללה, רימון, גם תמר ותפוח. כל עצי השדה יבשו, כי הובישו ששון בבני אדם. שימו לב, אני מדגיש כמה, איזה מילה מסוימת, עוד פעם ועוד פעם, נחזור אליה. חיגרו וסבדו הכהנים, הלילו משרתי מזבח, בואו לינו ועסקים, משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. קדשו צום, קראו הצרה, אספו זקנים כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. אהה ליום, ליום, כי קרוב יום אדוני, וכשוד משדי יבוא. הלא נגד עינינו, הלא נגד עינינו אוכל נחרט, מול העיניים שלנו, מבית אלוהינו שמחה וגיל. אפשו פרודות תחת מגרפותיהם, נשמו אוצרות, נרסו ממגורות, כי הוביש דגן. מה נהנך בהמה, נבוכו עדרי בקר, כי אין מראה, כי אין מראה להם. גם עדרי הצאן נאשמו, אליך אדוני יקרא, כי אש אכלה נאות מדבר, ולעבה ליעתה כל עצי השדה, גם בעמות שדה תערוג אליך, כי יפשו אפיקי מים, ואש אכלה נאות מדבר. עכשיו, נחזור רגע למצגת. עכשיו אתם תראו את זה. זהו, עכשיו יש לכם את התמונה, לפניכם. שמתי לכם את התמונה של הארבע סוגים שמוזכרים בספר יואל. מוזכרים הרבה, שזה למטה, בצבע צהוב. אחר כך יש לנו את הילק, אחר כך יש לנו את החסיל, ובסוף יש לנו את הגזם, הם כולם מוזכרים. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל התחלתי וזה הדגשתי שמה שנותר מהרבה אחר הילק, מה שנותר מהילק אכל החסיל. זאת אומרת, כל השאריות, הגלגול הבא אכל. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? מפני שאנחנו רואים שכל אחד בעצם פוגע בצמחייה בצורה אחרת. בצורה אחרת. אחד מחריב, השני מלקק, השלישי מחסל, ואחרון גוזם. בקיצר, אם אנחנו מסתכלים מה שקורה, זה הנזק החקלאי, תודה. הנזק החקלאי שזה גורם, זה אי אפשר למדוד אותו. והשורה התחתונה, בוא נראה, זה תמונה של הרבה, שהרבה מחסל בכל יום, מישהו יכול לנחש כמה טון של יבול? בכל יום, נחיל כזה של הרבה. 100,000 טון. 100,000 טון הם יכולים לאכול ביום. עכשיו, תבינו מה המשמעות. מבחינה, תראו, אנחנו מדברים בתקופה של יואל, לא הייתה חקלאות כמו היום. שיש מחסנים ושיש מקררים ואני יודע מה. זה רעב. אתם מבינים את ההשלכות של זה. והעיקרון, למה אלוהים נתן את התמונה הזאת של ההתפתחות של ההרבה? זה הגלגול של ההרבה, וכל אחד אוכל משהו. כל גלגול אוכל משהו אחר. זה אומר שמבחינת תקווה, כמעט אין לך תקווה. אתה אומר, אוקיי, היה הרבה, אולי אנחנו נצליח לשמור משהו, ואז מגיע הילק, ואתה אומר, טוב, אולי נצליח לשמור משהו, ואז מגיע החסיל, ואז הגזם, ובקיצור, יש לנו בעיה קיומית. וזה מה שאלוהים אומר. בעצם אלוהים מעניש את העם, או אומר להם שיבוא להם עונש של קיום. ואנחנו כולנו נלחם עם קיום. מלחמה באוקראינה, אנחנו מבינים מה המשמעות שלה, של החיטה. נכון? אנחנו מבינים שהכל הולך לעלות. אז רק צריך להבין את הדברים האלה מבחינת ההשלכות. עכשיו, גם שמתם לב שהתאנה והגפן מוזכרות ביואל. ספר יואל קראנו, הזכרתי את זה כמה פעמים, והם חלק משבעת המינים. שבעת המינים זה הדברים שהארץ התברכה בהם, נכון? והם בעצם מייצגים את כל עצי הפרי. אבל מה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים בפרק א' פסוק 7, שם גפני לשמה ותאנתי לקצבה. שימו לב, הוא לא אומר, שם את הגפן לשמה ואת התאנה לקצבה. הוא אומר, שם גפני, הגפן שלי והתאנה שלי. מי זה הגפן שלי? מי זה התאנה שלי? ישראל. אתם מבינים את, 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 את הדגש הזה? הוא אומר, חשוף חשפה והשליך, הלבינו שרגיה. עכשיו, זה מעניין, אתם מכירים את משל יותם. משל יותם, אתם זוכרים, שהוא מסבר על, על הגפן ועל התאנה ועל הזית שבאים ומציעים להם מלוכה, וכל אחד אומר, לא, אני לא רוצה מלוכה, אני משרת אלוהים ואנשים. אז גם שם מוזכרים הגפן והתאנה. והמטרה שלהם, במשל יותם, אם אנחנו קוראים את המשל, למה הם לא רוצים להיות מלכים? למה הם מסרבים להצעת המלוכה? הם לא צריכים. הם אומרים, אני עושה את העבודה שלי. אני זית, אני נותן שמן לבית המקדש, מושכים בזה אנשים. אני גפן, עושים ממני יין, עושים פרי, משמח אלוהים, משמח אנשים. אני ממלא את הייעוד שלי. אני נותן את הפרי שלי, אני ממלא את הייעוד שלי. וככה זה בתוך גם הקהילה, דרך אגב, צריך להיות. שכל אחד מאיתנו יש לו פרי שהוא יכול לברך אלוהים ואנשים. וזה גם כמובן משמש לבית המקדש. אז מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, כשהגפן, כדוגמה, כן? והתאנה נפגעים, אז בעצם יש בצורת, ויש פגיעה בתהליכים שקשורים, תכף נראה, גם לאלוהים וגם לאדם. אבל שימו לב, אני חזרתי כמה פעמים, הדגשתי את המילה, את השורש יוט בית שין, יבש. וזה בא או במילה הובישו או התביישו. עכשיו זה מעניין. השורש יוט בית שין בעברית, יבש, ובעצם יש משחק מילים, שבעצם יובש זה כללה, אנחנו יודעים, אבל גם זה בושה. ויש קשר בין הבושה לבין היובש. ואנחנו נראה את זה בספר יואל, איך זה קשור למים. זה מאוד מעניין, זה נראה בפעם הבאה יותר. אבל שימו לב, מי נפגע? ראינו שאנשים נפגעים, אין להם אוכל, אבל גם מי גם מתאבל פה? גם החיות. קראנו על החיות שהן מתאבלות, שהן אוכל. אבל לא רק. גם אלוהים נפגע. זה נשמע מוזר. אבל גם אלוהים נפגע מזה. למה? בגלל שאין עבודה בבית המקדש. אם אנחנו לא יכולים להביא את היין, ולא יכולים להביא את כל ה... אז גם עבודה בבית המקדש, בסופו של דבר נפגעת. גם בספר, דרך אגב, ספר מלאכי, שאלוהים אומר, תסגרו את הדלתות. מי רוצה? תסגרו את הדלתות. אז הקשר הזה בין אלוהים לבין העם שלו נפגע. אז תראו עד כמה החטא, איזה השלכות יש לחטא. זה גם פגיעה בקיום שלנו, בהישרדות שלנו. זה גם קשר, גם פגיעה בקשר שלנו עם אלוהים. וכל זה, אנחנו רק בהתחלה. אלוהים אומר דרך יואל, אומר לאנשים, תסתכלו, אתם רואים את הנזק של הרבה? אתם רואים את הנזק? זה רק תמונה. זה תמונה של משהו הרבה יותר גרוע שיקרה בעתיד, של יום אדוני. זאת רק טעימה. ואני פעם שנייה או שלישית יחזור ויגיד, יום אדוני הוא אירוע מאוד ייחודי, ייחודי, הוא יתרחש בזמן מסוים ובמהלך אחרית הימים. ואנחנו נחזור את זה עוד פעם בתוך הקונטקסט. אבל אני רוצה להזכיר לכם. אתם זוכרים במתי פרק 24, אנחנו לא נפנה לשם, אבל אני רק אזכיר. במתי 24, כמו כולנו, כמו שאנחנו כולנו גם היום, גם התלמידים רצו לדעת מה יהיה, נכון? כולנו רוצים לדעת מה יהיה. ושאלו את ישוע, מה יהיה? וישוע בעצם התייחס לדברים שיקרו גם בצרה הגדולה, אבל גם אחרי הצרה הגדולה, וגם לפני הצרה הגדולה. הוא מחלק את התשובה שלו. אבל הוא אומר, כשהוא מתאר את החורבן של בית המקדש למשל, הוא אומר, ובכל זאת עוד לא בא הקץ. ואחר כך הוא אומר, אך אלה רק ראשית הצרות. ואחר כך אומר, ואחרי כן יבוא הקץ. אין הרבה אופטימיות במילים שלו, נכון? אנחנו חושבים שזהו, זה הגרוע ביותר, אומר לא, יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר גרוע. גם כשיוחנן כתב על אחרית הימים, הוא כתב, הוא אמר, אנחנו נמצאים בשעה האחרונה. יוחנן, הראשונה ליוחנן פרק ב', אנחנו נמצאים בשעה האחרונה. אז מה אנחנו נגיד? ואם אנחנו מסתכלים במה שקרה בשבעים משהו שנים האחרונות, ובמיוחד, אני חושב, השעון הנבואי התחיל לתקתק, מאז שמדינת ישראל קמה, צריך להבין את זה. יש פה נבואות שבלי הקמה של מדינת ישראל, הן לא יכולות להתקיים. פשוט לא יכולות להתקיים. ולכן השעון הנבואי התחיל לתקתק כשמדינת ישראל קמה. וזה מדהים לראות, נכון שיש כל מיני קונספירציות וכולי, אבל זה מעניין לראות את ההפרש של 50 שנה. מה קרה ביום כיפור השני, נקרא לזה. זה לא סתם. אלוהים מדבר, אלוהים פותח את העיניים. היה חורבן בית ראשון והיה חורבן בית שני, ושניהם באותו תאריך לפי המסורת. זה מעניין. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. יש לנו פה, אנחנו רואים פה, יש המילה קץ מופיע, וקיץ. ויש קשר בין הדברים. מבחינה נבואית, אנחנו יודעים שחלק מהחגים, אתם מכירים את הקשר בין הפסח, נכון, ושבועות, ושל כל אחד יש משמעות נבואית. עכשיו, בין החגים הראשונים, יש הפסקה, הפסקה ארוכה, עד שנגיע למה שנקרא יום תרועה, ויום כיפור, וסוכות. יש קיץ ארוך. וכשאתם צריכים להקשיב טוב, כשישוע אומר, עוד לא הקץ. בסוף הקיץ, זה קיץ ארוך, יש תקופה ארוכה בין המאורעות הראשונים, ההתגשמות של, של החגים הראשונים, הסמליות, למה שעתיד להתרחש. ואנחנו בסוף הקיץ. אנחנו אוטוטו מבחינה נבואית בסוף הקיץ. הסוף, הקץ. וזה מוביל אותנו לאחרית הימים של עם ישראל, שזה בצד שמאל. דיברנו עד עכשיו על החלק הראשון מצד ימין, החלק הקטן, אבל כל זה בעצם בא להגיד לנו שיש משהו עתידי שצריך לקרות. ועוד פעם אני רוצה לקרוא את הדברים, ובכוונה לקחתי את הזמן שנוכל לקרוא כדי שתשמעו את הדברים, אני רוצה לקרוא ולהדגיש את הדברים, ואתם תעקבו בערבית. אז אני אקרא פרק ב', פסוקים 1 עד 11. הוא אומר ככה, תקעו שופר בציון, לא בגרמניה ולא בארצות הברית. והריעו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ. למה? כי בא יום אדוני, כי קרוב. זה הוא אמר אז. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על יערים, עם רב ועצום, כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור. אתם שמים לב לייחודיות, כן? לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה, כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם פלטה לא הייתה לו. שימו לב לתיאור, כמראה סוסים מראהו, וכפרשים כן ירוצון, ככל מרכבות הראשי הערים ירקדון, ככל להב אש אוכלה קש, כעם עצום, ארוך מלחמה, מפניו יחילו עמים. כל פנים קיפצו פרור, כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה, ואיש בדרכיו ילכון, ולא יבטון אורחותם, ואיש אחיו לא ידחקון, גבר במסירתו ילכון, תכף אני אסביר את זה, ובעד השלח יפולו, לא יפצעו, בעיר ישוקו, וחומה ירוצון, בבתים יעלו, בעד החלונים יבואו, כגנב. לפניו רכזה ארץ, רעשו שמיים, שמש וירח קדרו, וכוכבים עשו נוגבם, ואדוני נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו. כי שימו לב, אני חוזר, אני אקרא את זה עוד פעם, פרק פסוק 11. ואדוני נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום אדוני ונורא מאוד, מי יחילנו. אני חושב שפסוקים, אני אעשה, פסוקים 3 ופסוקים 11 הם סיכום טוב של הדברים האלה. אני אקרא אותם. לפניו אכלה אש, אני רוצה שתדמיינו את זה. לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה. כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה. וגם פליטה לא הייתה לו. אנחנו רואים את השריפות שקורים גם עכשיו, שריפות בגלל כל מיני הפצצות, ואנשים בוכים על מה שנשאר מי, או לא נשאר. זה יהיה יותר גרוע. ואדוני נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום אדוני ונורא מאוד, ומי יחילנו. מי יכול להתמודד עם הדבר הזה? מי יכול להתמודד עם זה? אז תראו, עכשיו אני רוצה להחזיר אתכם רגע לאנשים שהיו בתקופה של יואל. הם ראו את כל הנחיל הזה של הארבה. הם עמדו שם, מה אתה יכול לעשות? אתה תראה בהרבה? תיקח רשת, תנסה לתפוס? מה אתה יכול לעשות מול ההרבה הזה? זה מלחמה עבודה. אבל זה מה שהם ראו. אבל יואל ראה משהו הרבה יותר גרוע. הוא ראה בעיניים, בעיני הרוח שלו, הוא ראה הרבה מסוג אחר באחרית הימים. עכשיו, מה שאנחנו ציירנו פה, שקראנו, בעצם היה תיאור של צבא מאוד 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 מסודר. הם לא מתבלבלים. הם לא מפספסים. הם הולכים בצורה מסודרת, הם יודעים איפה להגיע, הם נכנסים בתוך כל חור, דרך החלונות, אי אפשר לברוח מהם. וכשרואים שהם נחושים, ויואל רואה את הדבר הזה, וזה לא חלום בלהות, זה חזון בלהות. הוא מסתכל על זה, והוא מבין מה הולך להיות עם העם. פסוק 11, אני חושב, זה פסוק שאומר בצורה מאוד ברורה את המשקל. גדול יום אדוני, הוא גדול ונורא. אי אפשר להכיל אותו. ועדיין, אני רוצה להזכיר פה, תמיד טוב לזכור, אלוהים, ריבון, זוכרים שאמרתי, זה חילו. זה לא קורה במקרה, זה לא כי אלוהים איבד שליטה. אלוהים אפשר לדברים האלה לקרות. ואלוהים אומר, אני בשליטה מלאה. והוא זה שפוקד על אותם צבאות, תכף נראה מי הם, אוקיי? הוא זה שמרשה להם לעשות את מה שהם עושים, אבל תזכרו, יחד עם זה הוא קורא לתשובה. אלוהים נותן תמיד את הפתח לאנשים לחזור בתשובה. מה לעשות? שאנחנו תמיד חוזרים בתשובה רק כשקשה לנו. אבל אז השאלה שאני רוצה לשאול זה, איך אנחנו יודעים שיום אדוני ביואל, מה שקראנו עכשיו, פרק ב', פסוקים 1 עד 11, מתייחס לאחרית הימים ולא לתקופה של יואל. אני רוצה שנסתכל על זה קצת יותר, בצורה יותר ברורה. אז בואו נסתכל לכמה דברים. קודם כל, אנחנו רואים שהוא מצווה על הדור של יואל לספר לדור הבא. אוקיי? והוא אומר, אתם תספרו להם מה שאתם ראיתם על ההרבה, ותגיד להם שזה יהיה יותר גרוע. אתם זוכרים את ההגדה של פסח? עד היום אנחנו, כשהעם ישראל חוגג, הוא צריך להגיד את מה שהיה, כדי שאנשים יזכרו כמה זה היה נורא להיות עבדים במצרים. זה סוג של אגדה, זה אגדה של יואל. שאנשים יגידו מה יהיה בעתיד. הוא בסוף אומר להגיד לדור אחר, ואני חושב שיכול להיות מאוד שאנחנו הדור האחר הזה. הדור של הקץ, יכול להיות. אנחנו קרובים מאוד. אין לי לוח זמנים, אבל לפי מה שאנחנו רואים, השעון רץ. דבר שני, אנחנו רואים שהתיאורים ביואל של יום אדוני, יום חושך, אפלה, יום ענן, ערפל, זה מאוד מאוד ספציפי ליום אדוני, לצרה הגדולה. וזה מתכתב, זה מאוד דומה למקומות אחרים שמדברים בדיוק על יום אדוני, למשל בישעיהו, בעמוס, בצפניה, אנחנו לא נלך לשם, אין לנו זמן, אבל יואל בעצם מתכתב עם נביאים אחרים שמדברים על יום אדוני. דבר נוסף, אנחנו רואים שיש ביטויים שמאוד מאוד ספציפיים, שמצביע על מה שיקרה בעתיד. הוא אומר, אתם זוכרים כמו שישוע אמר, אמרתי, קראת לכם מתי פרק 24, גם פה הוא אומר, והיה אחרי כן, הנה ימים באים, כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא, אוקיי? זה גם דניאל אומר, בעת ההיא. זאת אומרת, מדברים על זמן, לא בתקופה של יואל, שראו אותה הרבה, אלא משהו שיקרה באותו דור אחרון. דבר נוסף שאנחנו רואים, זה שיש אירועים שצריכים לקרות לפני יום אדוני הגדול והנורא, ואירועים שעדיין לא התרחשו, אנחנו נתייחס אליהם. דבר נוסף, מאוד חשוב, זה הטרמינולוגיה. המילים שבהם יואל משתמש. אנחנו רואים שמדובר על אירוע שונה. כשהוא מתאר את הרבה הרוחני, אז אני אקרא לזה ככה, הוא אומר כמו, הרבה כמו. יש להם שיניים כמו. זאת אומרת, הוא מנסה לעשות איזשהו דימוי. אז נכון שמצד אחד אתה מסתכל על הרבה, אתה אומר, אוקיי, אני רואה איך הוא נראה, אבל מצד שני אני מבין שמה שיואל מתאר על העתיד, זה לא בדיוק מה שאני רואה מול העיניים שלי עם הרבה. זה משהו הרבה יותר מפחיד. דבר נוסף שאנחנו רואים, כל זה כדי שנבין את ההבדל בין מה שראו בתקופה של יואל לבין מה שיש בעתיד, יש שלוש החשכות שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו ביואל, אבל יש שניים שהם תוצאה של ליקוי. זאת אומרת שזה בגלל משהו שקשור לשמש ולירח. אבל בפרק 10, בפרק ב' פסוק 10, אפשר היה לחשוב שאולי כל החושך הזה, הנה אתם רואים כתוב, שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגם. אתם יודעים, כשיש נחיל הרבה כזה, לפעמים פשוט לא רואים את השמש. ואפשר היה לחשוב שאולי זה מה שמתכוון בעצם יואל. זה מה שראו אז, אבל זה לא מה שהוא התכוון שיקרה בעתיד. מה שיואל מתכוון שיקרה בעתיד זה משהו אחר לגמרי. ופה אני אראה לכם שקופית, שאני מקווה שנצליח, זה בגדול, זה סקיצה של אחרית הימים. שוב, זה בהנחה שאנחנו רואים את מה שיקרה ומבינים את מה שיקרה. אבל אני רוצה שאתם תסתכלו על חמש ההחשכות שמתוארות בהתגלות, ביואל וגם בהתגלות. החשכה זה אומר חושך. זאת אומרת, החושך יכול לקרות בגלל כל מיני דברים, אוקיי? אז פה אנחנו רואים שההחשכה ביואל פרק ב' ובהתגלות פרק ת', התגלות פרק 9, פסוק 2, זה בעצם נגרם ממשהו אחר לגמרי, וזה לא מהרבה. זאת אומרת, התמונה הסמלית הייתה שהרבה כיסה את השמש בתקופה של יואל, אבל כמו שנהיה חושך עכשיו בגלל הרבה, בעתיד יהיה חושך, אבל לא בגלל ההרבה הזה, בגלל משהו אחר. ואנחנו תכף נראה מה זה. אני חושב שהם מבינים את זה, לא? זה מובן? כן. הצרה הגדולה זה מאוד ברור. באמצע, אנחנו מדברים פה על... מה זה זה, נכון? הנה. זה הצרה הגדולה, על זה אנחנו מדברים. יום אדוני, בסדר? ופה אלה החשכות שמתוארות בהתגלות וביואל. הנה, 1, 2, 3, 4, 5. ומה שאנחנו קוראים עכשיו ביואל, פרק ב' 10, זה מה שמקביל להתגלות פרק 9, פסוק 2. תכף נגיע לזה. בסדר? ואם משהו לא מובן, אתם יכולים לעצור אותי חופשי, זה בסדר, אני... בסדר? אוקיי. אז בהתגלות, עכשיו אני רוצה לקרוא מהתגלות, כדי שנראה, כי אני שמתי פה, אתם רואים? שמתי התגלות, יואל פרק ב' פסוק 10, ועכשיו יש לנו מהתגלות גם איזשהו קטע מקביל, ואני רוצה לקרוא, כדי שאנחנו נוכל, אם אתם רוצים, תקראו בבית את פרק ת', פרק התגלות 9, מפסוק 1 עד 21, אבל אני רק אקרא עכשיו פסוקים 1 עד 3. אני אשים את זה רגע פה. Yeah, זה נמצא, זה נמצא בתוך ה... כן, אין בעיה. נראה? זהו. בסדר? תשימו לב מה אנחנו קוראים. המלאך החמישי תקע בשופר, וראיתי כוכב נופל מן השמיים ארצה, וניתן לו מפתח בור התהום. אוקיי? הוא פתח את בור התהום, ועשן עלה מן הבור. כעשן כבשן גדול, שימו לב, והשמש והאוויר חשכו מעשן הבור. זה לא הרבה. מן העשן יצא הרבה על הארץ, וניתן להם כוח ככוח אשר לקרבי הארץ. עכשיו, שמים לב, הוא משתמש במילה הרבה. אבל הוא מחזיר אותנו, בהתגלות פרק 9, הוא מחזיר אותנו לתמונה שיש ביואל. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הוא מנסה להגיד לנו, שיקרה בעתיד. בעצם, הרבה שיש לנו פה, שמדובר פה, זה בעצם מדבר על התקפה של שדים. סתם סקיצה, לא יודע כמה זה מוצח, אף פעם לא ראיתי, אבל... אבל הם תשימו לב, אני רוצה שאתם תשימו לב. איך אנחנו יודעים שזה שדים? איך אנחנו יודעים שהרבה הזה זה שדים? קודם כל, הם מגיעים מלמטה. מהתהום. מי נמצא בתהום? אתם זוכרים כשישוע רצה לגרש את השדים מליגיון? מה הם ביקשו ממנו? אל תשלח אותנו לתהום. כי לישוע הייתה סמכות לגרש את השדים לתהום. אז זה רק דוגמה אחת. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל רק שתבינו את המשמעות. מהבור, זה, אוקיי, זה... לא, לא שאול, זה לא שאול. זה לא שאול. זה המקום, אוקיי. שנייה, אולי אני אעשה רגע סדר. תראו, אני אסביר לכם. כשאנחנו מסתכלים על המקומות שלה, אני קורא להם מקומות המוות, אוקיי, מקומות המוות, פעם עשינו את זה מזמן, עשינו איזשהו שיעור, אוקיי? אז יש לנו את המקום של ה... יש לנו את המקום של... מה שנקרא השאול, איפה שהיה חיק אברהם, אתם זוכרים? חיק אברהם, והיה את המקום שהאיש העשיר היה בו. חיק אברהם כבר לא שם. למה? כי המאמין, איפה הולך? שר למעלה, אין יותר לרדת למטה, זהו. מהברית החדשה, אין מישהו שהוא מאמין באלוהים, בישוע, והוא יורד למטה, ישר עולה למעלה. מה אמר פולוס? הייתי בא, רקיע השלישי, הוא לא ירד למטה. לא כמו שמואל או כמו דוד, שהיו צריכים לרדת למטה. אבל כן נשאר בשאול החלק של הלא מאמינים, אלה שמחכים למשפט. זה בשביל האנשים. אוקיי. עכשיו, אבל היו עוד שני מקומות. עוד שני מקומות שהם קשורים למקום החשוך הזה. אחד נקרא התהום, זה איפה שהשדים האלה הולכים. ויש עוד מקום אחד שנקרא טרטרוס. ששם זה כנראה, אני לא ניכנס עכשיו לכל הזה, אבל בגדול שם נמצאים אותם בני האלוהים שגבולים ולא יכולים לצאת. השדים יכולים להיכנס ולצאת. כן, בדיוק. אז בשבילנו כרגע מה שחשוב זה לדעת שהשדים יכולים להיכנס ולצאת מהתהום לפי הרשות של ישוע. זוכרים שהוא אמר חילי, חילי, חילי. אני מזכיר לכם מי שולט פה. כי כשישוע עמד מול לגיון, הם אמרו, אל תשלח אותנו לתהום. הם ידעו שלישוע יש סמכות להכניס אותנו לתוך התהום. אבל לישוע יש גם את הסמכות לתת להם אפשרות לצאת מהתאום, וזה יקרה. זה התיאור שיש לנו בהתגלות פרק 9. וזה הרבה שאנחנו מדברים עליו, שמקביל ליום אדוני ויואל, כשהוא מדבר על מה שיקרה בעתיד. אוקיי? עכשיו יש עוד משהו. הם יוצאים מהבור, כמו אשן, זוכרים? ואז יש חושך. ושימו לב, כתוב שהם דומים לסוסים, הפנים שלהם כמו של בני אדם, אז זה לא כמו הרבה שאנחנו מכירים, יש להם שיער כנשים, אם אנחנו קוראים את כל ה... כן? יש להם שיניים של אריה, יש להם זנב עם הקיצה של הקרב. זה הכוח שיש לאותו הרבה. ותשימו לב, שהרבה הזה, אם אנחנו תקראו את כל הפרק, פרק 9, אתם תשימו לב שהם לא אוכלים, הולכים לאכול את החיטה. זה לא המטרה שלהם, הם לא צמחונים. הם באים להזיק לבני אדם. אז אתם מבינים שזה לא יכול להיות, אמנם הם נקראים הרבה כדי להזכיר לנו את יואל. אבל בעצם זה הנבואה של יואל מתגשמת בצורה הרבה יותר גרועה, והנזק הוא לא לחקלאות, הנזק הוא לאדם, פיזית. והכל, כל זה תחת מה שאלוהים מרשה. אז אפשר להגיד שהרבה בתקופה של יואל היה רק הצל. זה מה שאתם רואים מצד ימין. זה רק הטעימה לאסון. לא נשאר שום דבר. באותו אופן, אתם זוכרים, קראתי ביואל, אהה, נכון? מה יש לנו בהתגלות? אוי. אוי אחד עבר, והנה מגיע עוד אוי אחר. ומגיע עוד אחריו. אתה חושב שאתה נפטרת מהרבה, ואז מגיע עוד אוי. ועוד אוי. רק להבין שמשפט אדוני, איך הוא מגיע. הוא מגיע בגלים. ואתם יודעים מה האירוניה הכי גדולה? שאנשים בתקופה הזאת, שתהיה, למי הם משתחווים? בדיוק לשדים האלה. הם ממשיכים, כתוב שהם ימשיכו להשתחוות לאותם שדים, הם לא חוזרים בתשובה. זוכרים את הקריאה לתשובה שקראנו ביואל? הם לא חוזרים בתשובה, הם ממשיכים להשתחוות לאותם שדים שמענים אותם. זה עד כמה כהות לב וכמה העיניים כל כך יכולות להיות עיוורות. ואני חושב שזה לא סוד שאנחנו גם היום רואים הרבה עבודת אלילים. המון עבודת אלילים. ואני אמרתי את זה, אני אגיד את זה עוד פעם. אני אגיד את זה בעדינות, אבל אני חייב להגיד את זה. שתי אסונות הכי גדולים שקרו פה במדינה הזאת בשנתיים, שלוש האחרונות, היו קשורות לעבודת אלילים. אחד היה במירון, נכון? זה עבודת אלילים. והשני, מה שקרה עם במדבר שם. צריך להגיד את זה. אנשים עדינים מדי כי לא רוצים לפגוע ואולי זה יתפרש לא נכון. אבל אחים ואחיות, אנחנו לא יכולים לעמוד מאחורי מסכות. דבר אלוהים מזהיר אותנו בדיוק מעבודה זרה. וזה יכול להיות בצורה של דת, וזה יכול להיות בצורה של בוטה, כמו של השתחוות לבודה או לכל מיני דברים אחרים. זה לא משנה אם זה בא מהמערב או בא מהמזרח. זה לא משנה, זה עבודת שדים או עבודה זרה. וכל זה מביא אותנו בסוף, בוא נראה, אופס, פספסתי, לא משנה.
עבודת אלוהים,
יעני, עבודת השטן, עבודת, כן, יצא לא משנה, זה לא, אנחנו ממש בסוף, אז זה לא משנה. אני ממש בסוף, אפשר לוותר על השקופית האחרונה אם זה לא נכנס. לא משנה, מים, דיברנו על מים, אני בדיוק הולך לדבר על מים עכשיו. בדיוק, יובש אין פה. זה מה שקשבתם, מים בססון. טוב, אז זה בדיוק המשפט הבא. המשפט הבא אומר ש... כן, בוא נראה, את יכולה להעביר את זה ל... אבא, כן. התוצאה, אתם רואים? זה בושה ויובש. זה התוצאה של אנשים שמתרחקים מאלוהים. זה יובש רוחני ובושה. אתם רואים שיש סלנג בעברית, אומרים, ייבשתי אותו. כן? יש את המשמעות, אוקיי? וכל עבודת אלוהים, כל עבודת אלוהים, כל המעשר, כל הברכות של אלוהים שיש לנו בתורה, קשורות לכל מה שקשור לגשם ולמים, אוקיי? כל מה שקשור למים, גשם שמשהו יתגשם, אוקיי? שאלוהים שולח את ה... אנחנו נדבר על עוד כמה מילים כאלה. כל המעשר, כל... זה אוכל, מדובר על אוכל. אז אם אין לך אוכל, אתה גם לא יכול להביא לבית המקדש, אתה יכול לסגור דלתות אלוהים, וזה המצב. אבל בכל זאת, אתה רק תשים את הבא, אלוהים קורא לחזרה ותשובה, ובפעם הבאה אנחנו נסתכל על החלק של חזרה ותשובה, אנחנו נחזור לחלקים האלה שדיברנו, נסתכל קצת אחורה וגם קדימה, יש עוד כמה דברים מעניינים בדברים האלה, אבל אתם כבר רואים שדבר אלוהים הוא מאוד רציני. אלוהים נתן לנו לראות מעבר למה שיואל אפילו יכול לראות. עכשיו ספר ההתגלות. אבל בסוף מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים? אם לא נחזור בתשובה, אז אנחנו נתייבש ונתבייש. תזכרו, כתוב שאנחנו נראה אותו, שאנחנו לא נתבייש. אמן? אמן. אז בפעם הבאה אנחנו נמשיך.
طيب قاعدتنا بنقول للاخ جوني يعطيك العافيه هويني هاي صح بالعربي بيقولوا معنيين اسال اي واحد هون شو يعني معنيين ما حداش بيعرف بالعربي ايش يعني معنيين كلنا بنعرف نقول معنيين اما مش اكثر من هيك فبالفعل ربي يباركك يعطيك العافيه على النعمه اللي رب اعطاك اياها شكرا لك انت شاركتنا بالشيء جدا معنيين مثير مثير اوكي انا يمكن الشباب بعض الشباب هون او بعض الاخوه المؤمنين يمكن خافوا او فكروا انه هذا الشيء الجراد والاربى والشديم راح يجوا علينا احنا بس احنا الكنيسي احنا الكنيسي احنا العروس احنا نختطف احنا من كل شون يعني كل هذا اللي بده يصير نكون متفرجين يمكن مش اكتر ولا اقل فما تخافوش هذا الاشي راح يصير بس الرب وعدنا انه يخطفنا معاه على السحاب قبل بكتير فطمنوا تطمئن قلوبكم فمعليش اخذونيش مش راح اعمل ترنيمة اخيري عساس يكون في عنا كمان مجال شوية وقت نوقف برا فبدأ اتمنى لكم بقية اسبوع مبارك وما تنساش تنسوش الرب راعية فلا يوزني شيء
Thank you.